לעילוי נשמת הרב יואל ישראל בן שמחה למשפחת מלכה, הוקדש על ידי עמרם ביטון.
ערב טוב. תודה לדני על דברי הפתיחה, אני אשתדל פעם באה באמת לא לברוח. למרות שבשניהם זה מלחמות, אחת זה מלחמת לבנון, אחת זה מלחמת הגלות, שניהם זה מלחמה. תראו רבותיי, אני רוצה היום לעסוק, כמו שהשיעור נקרא סוד החירות, לעסוק במושג הזה שנקרא חירות. מה פירושו של דבר? שאנחנו צריכים לחגוג חג של חירות, צריך להרגיש שאנחנו בני חורים. איך מרגישים שאנחנו בני חורים? מה הרצון הזה שההלכה דורשת מאיתנו? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, להרגיש שהוא משתחרר, להרגיש שהוא נהפך להיות בן חורים. מה ההרגשה הזאת? איך עושים את זה? האם זאת הרגשה מלאכותית שצריך ליצור, לשים קריות, לספה, לשים אוכל יותר טוב, להוסיף כל מיני מעדנים? אגב, פסח מבחינתי זה החג שאני אוכל בו הכי גרוע. לא במשך החג. במשך החג אני... גם בגלל שאני לא אוכל לחם במשך השבוע, אבל גם בגלל שאני ספרדי ואוכל קטניות, לא מרגיש שפסח קורה משהו. אבל בליל הסדר, חג הכי גרוע מבחינת האוכל. אני תמיד אומר לאשתי, חבל לבשל בליל הסדר. אתה אוכל חמש כזית של קרשים, ועוד כזית של חסה. מה נשאר לאכול? אז מבחינת הסעודה אתה לא מרגיש בן חורים. אז מנסים אולי להוסיף קריות, אז מה הבן חורים שצריך לעשות? איך מרגישים את זה? צריך אולי לשעבד את האישה חודש לפני כן לנקות, כדי שהיא תרגיש בן חורים, אז היא תרגיש. איך אנחנו צריכים להרגיש בן חורים? אז אני רוצה, כדי להבין את המושג הזה, שאגב, מי שקצת יוצא לו ללמוד איתי הלכות ניקיון פסח, אז הלכות ניקיון פסח זה יומיים שלושה, לא יותר מזה. אז זה לא דרך לצאת לשיעבוד מעבדות לחירות. כדי להבין את המושג הזה בין חורים, אני רוצה קצת לעשות מעגל, קצת סיור בנפש האדם, ומתוך כך נגיע להבנה מה זה בין חורים ומה אנחנו צריכים לעשות בפסח. יש סיפור, יכול להיות שסיפרתי אותו פה, אספר אותו בקצרה, על ילד שמגיע בבוקר לתלמוד תורה. מגיע בשעה 8 בבוקר לתלמוד תורה, והוא כולו מתלהב ושמח להגיע ליום חדש בתלמוד התורה, והוא מחכה לרב שלו. והמלמד לא מגיע, שמונה לא מגיע, 8:05, 8:10, 8:15, ב-8:20 סוף סוף המלמד, הרב נכנס לכיתה והילד בן 7-8 נעמד ומסמן לרב ככה, על השעון. הרב מתקרב, נותן לו סתירה, חצוף תצא מפה. טוב, הילד יוצא החוצה. בצהריים מגיעה האמא ואומרת למלמד, מה אתה רוצה מהבן שלי? למה כעסת עליו? המלמד כמובן שעוד יותר כועס. מה זאת אומרת למה כעסתי? גם האמא חצופה, את לא מבינה מה הבן שלך עשה? אומרת לו, האמא, בוא אני אסביר לך. הבן שלי קיבל אתמול בערב שעון חדש מתנה. והוא אמר שהוא לא רוצה שאף אחד יראה את השעון הזה, עד שהרב האהוב עליו כל כך, יהיה זה הראשון שיראה את השעון. ולכן כשאתה נכנס להבוקר לכיתה, הדבר הראשון שהוא רצה שתראה, זה את השעון שלו. אז זה מה שהוא עשה, הראה לך את השעון. איך נוצרת מציאות שאדם רואה משהו אחד, והאדם השני רואה משהו הפוך לחלוטין? הפוך לחלוטין. הרב מגיע בבוקר לבית הספר. הוא מאחר ב-20 דקות. מה יש לו בבטן? יכול להיות שהאיחור הזה כבר התחיל ב-7 בבוקר, כי הוא התעורר מאוחר וכי היה פקקים, כלומר... או ב-6 בבוקר, יכול שכבר שעתיים, שמה שיש לו בפנים, בבטן, בנפש, זה איסורי מצפון, זה הרגשה לא טובה, זה בושה, איך אני עושה את זה, איך אני מאחר, אוי ובוי, זה לא בסדר. מתוך ההרגשה הזאת, הוא רואה את המציאות. מתוך ההסתכלות הפנימית שלו, ככה הוא רואה את המציאות החיצונית. לעומתו הילד, כל הלילה, אולי לא ישן, מתלהב מהשעון החדש, מחכה לבוקר שהוא יוכל להראות לרב שלו, תראה את השעון שלי. מה נמצא לו בפנים בנפש? רצון להראות את השעון החדש. לכן הוא מפרש את המציאות מתוך ההסתכלות הפנימית שלו. חז"ל מלמדים אותנו שאדם יראה את המציאות תמיד כראי שמה שיש לו בפנים. האדם כלו בתוך עצמו, מלשון כלא. אדם לא יכול לראות משהו שלא נמצא בתוכו. ולא באיזושהי אמירה של תוספת שחז"ל אומרים, אלא באופן מוחלט, ואנחנו תרף נראה את זה, באופן מוחלט, אדם יכול לראות רק מה שיש בתוכו. הוא לא יכול לראות אחרת. אחד המקומות הבולטים ביותר לאמירה הזאת של חז"ל, זו אותה גמרא ידועה שעסקנו בה בכיוונים שונים, גמרא שמלמדת אותנו שאין מציאות אובייקטיבית. כלומר, כל מציאות שאדם רואה היא מציאות סובייקטיבית. אפילו מציאות חומרית, שלכאורה נגיד, זה שולחן, זה סטנדר, זה שולחן. מה שייך פה צד סובייקטיבי של איך אני רואה את זה? גם זה לא מדויק, כי זה תלוי באיזה עולם תרבותי אתה בא, ששולחן יש לו ארבעה רגליים. תלוי, איך אתה רגיל לראות? הגמרא במקום מספר אחד אומרת ככה. הוא היה אומר, יש שני סוגי אורחים שמגיעים לאירוע. לבר מצווה, לחתונה, לברית מילה, שני סוגי אורחים. אורח הראשון, האורח הטוב, מה הוא אומר אחרי שהוא רואה את האירוע? כמה טרחות ערך בעל הבית בשבילי? כמה בשר הביא לפניי? כמה יין הביא לפניי? כמה גלוסקאות הביא לפניי? וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. ככה האדם מפרש את האירוע. אותו אורח טוב רואה את האירוע, רואה את הבר מצווה, את הברית מילה, מפרש הכל, איזה יופי. איזה אירוע מדהים. איזה אוכל יש פה. כל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. זה האורח הטוב, מכיר טובה. לעומתו האורח הרע, מה הוא אומר? מה טורח טרח בעל הבית זה? פת אחת אכלתי? חתיכה אחת אכלתי? כוס אחד שתיתי? כל טורח שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשביל השתהו בניו. מציאות הפוכה לחלוטין. שניהם נמצאים אגב באותו אירוע. ושניהם רואים אירוע אחר לחלוטין. יכול להיות אפילו שהם לא נמצאים באותו אירוע, אלא בקצוות שונים לחלוטין, שהם היו צריכים לראות כל אחד קצה אחר, אבל הם רואים הפוך. למשל, האורח הרע יכול להיות שהוא יהיה אפילו באירוע הכי יוקרתי. הוא נמצא באולם הכי יוקרתי שיש בארץ. עם המנה הכי יקרה, אני לא יודע איפה שלום יגיד לנו מה המנה הכי יקרה, $300 למנה. איך הוא יפרש את המציאות? אותו דבר, הוא ימשיך להיות אורח רע, למה? חז"ל מלמדים אותנו שהאדם עושה השלכה של המציאות אל תוך עצמו, ומתוך עצמו הוא חוזר ורואה את המציאות. אגב, גם ביולוגית, זה לעומת זה ברא הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו, העין שלנו, אנחנו לא רואים את מה שהעין רואה. אנחנו רואים את מה שהעין רואה, שעובר במוח, המוח מפרש את זה, הופך את זה, זה מה שאנחנו רואים. כלומר, אנחנו רואים בעצם לא את העין, אנחנו רואים בעצם את המוח. עכשיו, האורח הרע נמצא באירוע. מה הוא יגיד? הוא מסתכל על האירוע הזה, $300 למנה, ומה הוא אומר? הוא עושה השלכה של המציאות אל תוך עצמו. הוא אומר, אם אני הייתי בעל הבית, מתי אני הייתי עושה אירוע כזה? יש שתי אפשרויות. אחת, הצלחתי להשיג את המנה הזאת, היא לא באמת ב-$300, השגתי אותה ב-$15, כי זה מנה מקולקלת, יד שנייה, פג תוקף. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני צריך הוצאת מס גדולה לקראת סוף השנה, אז אין לי ברירה, ואני עושה אירוע ב-$300 למנה, כי ככה אני אציל את... זה הדרך שלו, ככה הוא היה, זה מה שהיה מביא אותו לעשות אירוע כזה. לכן כאשר הוא רואה את המציאות העומד לפניו, הוא מכניס אותה לתוך עצמו, וזה מה שיוצא החוצה. הוא לא מסוגל לראות את הטוב של בעל הבית, כי הטוב הזה לא נמצא אצלו. כלומר, חז"ל מלמדים אותנו שבאופן מוחלט, באופן מוחלט, האדם רואה את המציאות על פי מה שבתוכו. האדם כלו בתוך עצמו. אין לו יכולת להשתחרר מתוך מה שיש לו בפנים. אין לו. הוא יראה רק על פי מה שיש לו בפנים. רב חרלאפ כותב על זה בצורה קיצונית, הייתי אומר, על יצחק אבינו. יצחק אבינו הרי תמוע מאוד, איך זה שהוא לא רואה את עשיו. אתה לא מזהה שעשיו הוא רשע? הרי כל בר ברב דחד יומה יכול לקרוא קצת מדרשים. מה עשיו עושה בבית? למה עיני יצחק כאות? למה הוא התעבר? כולם, היה מעשן עבודה זרה. מה, צריך להיות גדול הדור כדי להבין מי זה עשיו? ויצחק לא רואה. אומר הרב חרל"פ, יצחק לא רואה את הרע כי אין בו רע. כי הוא עולה תמימה. אין בו רע. לחלוטין, אין בו. הוא מת וחזר והוחיה. אז אין בו רע. אז הוא לא יכול לראות את הרע. לא ייכנס עכשיו להיבט ההנהגתי, אז איך צדיקים יכולים להוביל את העולם, אם הם לא יודעים לזהות את הרע. אבל אני כרגע רוצה לעסוק קודם כל בהבנה הזאת. בהבנה של המוחלטות שיש בכך, של כל ראיית העולם של האדם היא סובייקטיבית לחלוטין. ומפה אולי האמירה הכל כך ידועה וכל כך כל כך קשה לקיום של שמואל. ששמואל אומר, כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה לעולם. ואמר שמואל, במומו פוסל. הביטוי העממי חיבר את שני הדברים הללו, כל הפוסל, במומו הוא פוסל. מה זה אומר? שמה שאתה רואה בחוץ, זה ראי של מה שיש לך בפנים. אתה בעצם רואה השתקפות של עצמך. זה מאוד קשה. כל הפוסל פסול, מיד אנשים מזדעקים. מה, אם אני רואה מחלל שבת, זה אומר שאני מחלל שבת? אני רוצה אולי לתת דוגמה אחת קטנה, כדי לבאר. יש לנו הרבה מציאויות שאנחנו משתקפים. אנחנו משתקפים מול המעשים שלנו. אנחנו משתקפים מול הילדים שלנו. הילדים שלנו הם ראי של עצמנו. תכף נדבר בזה, והגעת לבנך. גם בני זוג הם ראי אחד של השני. גבר ואישה נשואים זה ראי אחד של השני. לא תמיד אוהבים מה שרואים המראה. זה ההבנה של כל הפוסל במומו הוא פוסל. אני אתן דוגמה אולי קטנה. בכל זוג בממוצע, ולא נעשה פה סטטיסטיקה ולא ניכנס מי האשם, יש אחד מבולגן ואחד מסודר. אחד בלגניסט ואחד מסודר. לא נעשה סקר אם זה דווקא גברים בלגניסטים או אנשים, אלא זה כל אחד יעשה את הסקר הפרטי שלו. בדרך כלל, בין המסודר לבלגניסט יש לפעמים קצר בנושא הזה. לא כל כך מסתדרים. זוג הלך פעם לרב, אנחנו רוצים להתגרש. למה? היא מגלגלת ואני לוחץ. שאלה רב, מה זאת אומרת? היא מגלגלת את המשחת שיניים ואני לוחץ. יש לפעמים, סביב העניין הזה של הסדר הזה, שבוא נרד קצת לעומק של הדבר הזה. יש מסודר שהוא מסדר הכל ויש בלגניסט, שכשמו כן, הוא מבלגן. בדרך כלל הבלגניסט, הסדר לא מפריע. הוא יבוא הביתה ויראה את הבית מסודר, זה לא יפריע לו. מקסימום נבלגן מחדש. זה לא מה שמפריע לו. בדרך כלל, למי מפריע? למסודר, מפריע הבלגן. עכשיו, לדבר הזה, יש שתי סיבות. למה למסודר מפריע הבלגן? סיבה אחת, סיבה טכנית. בלגן, זה לא נוח. זה לא מייעל את החיים, זה לפעמים אפילו גורם לכל מיני תופעות שליליות. אתה נכנס לחדר משחקים של הילדים וכל המשחקים על הרצפה ודורכים עליהם והורסים אותם וזה בעל תשחית וחבל. זה בעיה טכנית. איך פותרים בעיה טכנית? פותרים בעיה טכנית בצורה טכנית. יש בלגן, מסדרים אותו. ילד צייר על הקיר, צובעים אותו. טכני, פותרים בטכני. אבל יש מציאות שהבלגן מפריע למסודר לא בצורה טכנית. בצורה נפשית. זה מערער אותו, הוא יוצא משיווי משקל, זה מרגיז אותו. למה? מכיוון שהסדר החיצוני עזר למסודר מפני הבלגן הפנימי. וכשהוא ראה בלגן חיצוני, זה הזכיר לו את הבלגן הפנימי שלו. עכשיו, אני לא מדבר על בלגן פנימי של אדם פסיכוטי. אני מדבר אבל גם פנימי של אדם שלא שלם במקום העבודה שלו, שלא שלם עם ההתנהלות של הסדר היום שלו, כמו שהרב מיכי יוספי דיבר ביום, שיש לו מתח בין המצוי לרצוי שלו. הסדר החיצוני מסתיר לו קצת את הסדר הפנימי, את הבלגן הפנימי. עכשיו, מה יותר קל לסדר? את הסדר הפנימי או את הסדר החיצוני? את הסדר החיצוני. הרבה יותר קל. כשיש מראה שאומרת לך משהו שלילי על עצמך, מה יותר קל, לשנות את המראה או את עצמך? את המראה. זה הכי קל. אבל דרך זה חז"ל מלמדים אותנו, אדם כלוא בתוך עצמו. אדם סגור, סגור. סגור בתוך המציאות הסובייקטיבית הפנימית שלו. עד כדי כך שחז"ל גם פסקו את זה להלכה. פסקו להלכה. שאנחנו צריכים לדעת שככה האדם. למשל, מציעים לאדם שידוך, מישהי מהיישוב. הוא מכיר את המשפחה, כבר 20 שנה גרים פה ביישוב. הוא יודע, מכיר את האבא, בית הכנסת, היא משפחה מוכרת. בסדר. הזוג הצעיר הזה הולכים ויוצאים, וברוך השם הדברים עולים לפסים רציניים, מחליטים להתחתן. האם הבחור מבחינה הלכתית צריך להגיד לבחורה לפני שהוא מציע לנישואים, תשמעי, זה נראה לי די רציני, תביא בבקשה פעם הבאה לפגישה את הכתובה של ההורים שלך. אני רוצה לדעת אם באמת הם נשואים. צריך לבדוק? הלכתית, צריך לבקש את הכתובה? שאלה. צריך להביא את הרב שרי, כן. אני אקשה עוד יותר. האם הוא צריך אולי באיזושהי צורה עדינה, אני לא מצליח לעלות על הדעת, איזו צורה עדינה לבקש אולי מישהי שתשאל את האמא אם באמת הילד או הילדה זה של האבא ואין פה חשש ממזרות, צריך לבדוק את זה? לא יודע, אולי צריך לבדוק הלכתית. אלא יש כלל בהלכה. כלל בהלכה שנקרא חזקה. חזקה. ופוסק השולחן ערוך באבן העזר, מקום מספר 4, אבן העזר, סימן ב', אומר השולחן ערוך, כל המשפחות בישראל בחזקת כשרות הן. ומותר לישא מהם לכתחילה, ולא בודקים אחריהם. אתה מכיר משפחה מעם ישראל, אבא והאימא בקהילה, זה בסדר גמור. לא צריך לבקש כתובה. יכול להיות שמקרים חריגים, בסדר, לא, חזקה, אנחנו הולכים על פי הכלל. אלא אם כן, ראית התנהגות מיוחדת במשפחה הזאת. למשל, הם אכזריים. הם רבים הרבה. או הוא קורא לכל אחד ממזר. חושדים בו שהוא ממזר. או שהוא קורא לכל אחד עבד. עבד לא במונח ההיסטורי, עבד במונח ההלכתי, עבד כנעני שאסור לו לשאת אישה מישראל. חושדים בו שהוא כזה. למה? כי הדרך שלו לראות את העולם מעידה על הפנימיות שלו. אם הוא רואה את כולם כממזרים, כנראה שאולי הוא ממזר. והשולחן ערוך פוסק את זה להלכה. הלכה. ואם הוא קורא לכולם עבדים, סימן שהפנימיות שלו היא עבד. עכשיו, רבותיי, מי בונה אצל האדם את הפנימיות? מי בונה? האדם סגור בתוך עצמו. מי אחראי על הפנימיות הזאת שיש לו? הגמרא במסכת סוכה אומרת שבית בלגה, אחד ממשמרות הכהונה, הענישו אותם. לכל משמר כהונה, בית גרם ובית אפסינס, היו כל מיני פריבילגיות בבית המקדש. אחד הפריבילגיות היה להם תא, לשים בו סכינים, היה להם טבעות, לשים את הפרה לפני השחיטה. בית בלגה הענישו אותם, סגרו להם. שואת הגמרא מסכת סוכה, למה? אומרת הגמרא, מכיוון שמעשה במרים בת בלגה שנישאה לסרדיאטוס אחד, התחתנה עם חייל יווני, ובאה לכיוון המזבח ואמרה, לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? קיללה את המזבח, קיללה את ריבונו של עולם, ואמרה, עד מתי אתה אוכל את הכסף של עם ישראל? הענישו את ההורים שלה. שואת הגמרא, איך עתה, למה מענישים את ההורים? אומרת הגמרא, כלל מאוד חשוב. שוטה, דיינוקה בשוקה, או דאבוה, או דאימה. השטות, שילד אומר בשוק, האינטואיציה שיוצאת מתוכו, הפנימיות הזאת, איך הוא רואה את העולם, איפה זה בא? מההורים. אמרנו שההורים זה ראי של הילדים. שאגב, הרבה פעמים הורים, אין להם כוח לשנות את עצמם. אז מי משנים? את הילד. אני אין לי כוח לקום כל בוקר לתפילה, אבל שהוא ילך יתפלל. אני אין לי כוח לשים ציצית, אבל שהוא ישים ציצית. הרבה יותר קל לשנות הראי, מאשר לשנות עצמי. תכף נגיע לזה, שבפסח זה הסתכלות בראי. ויקדת לבנך, אז תסתכל רגע במראה. בוא נראה איפה אתה עומד. שוטה דיינוקה בשוקה הוד אהבוה הוד אימה. מאיפה הילד יוצא ורואה את העולם, הפנימיות הזאת שקיימת בו, שקיימת בכל אחד מאיתנו, שהגדרנו שאנחנו סגורים בתוכה. אנחנו לא יכולים לראות את העולם אלא על פי מה שיש בתוכנו. מי תומן את זה בתוכנו? אבא ואמא. שלושה שותפים לו לאדם. הקדוש ברוך הוא ואבי ואמו. תכף נדבר על מה הקדוש ברוך הוא שם בפנים. אבל אבי ואמו. ככה הגמרא אומרת. זה נכון היום בימינו? לא. השתנה. למה השתנה? אני אומר פה דבר קשה, אבל חלק גדול מהילדים היום הם יתומים. יש להם הורים ביולוגיים, אבל הורים בלשון חז"ל, הורים מחנכים, אין להם. הם יתומים. למה? ואני אומר פה עובדות, אני לא בא לומר האשמה. האשמה שלי היא רק כלפי העולם המודרני שיצר את המציאות חיים הזאת. אבא ממוצע יוצא לעבודה בשש בבוקר, שש וחצי. חוזר מהעבודה 8-9. כשהוא חוזר, הוא עייף. הוא רוצה שהילדים יהיו באיזה מצב? או שינה, או חצי שינה. הוא לא רוצה בלגן ושמחה ויותר מדי רעש. שזה אמרו חז"ל, אגב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כשאבא נכנס, צריך להירגע. טוב, אז במשך השבוע הוא לא פוגש את הילדים. פוגש אותם בשבת. אבל בשבת יש עוד דברים לעשות. שינה בשבת, תענוג, אכילה בשבת, תענוג, קריאת עיתונים בשבת, תענוג. מה לעשות? מצוות מדאורייתא, כל אחת ואחד. אז כמה נשאר? 10 דקות. 10 דקות. במקרה הטוב לכל ילד, במקרה הגרוע לכולם ביחד. נכפיל את זה בשנה, זה 500 דקות. למה זה יוצא? כמה שעות? 8 שעות. יממה בשנה. אז שוטה דיינוקה בשוקה, הודה אפוה, הודה אימה, הוא צריך לפגוש את האבא והאימא. אם הוא לא פוגש אותם, אז לא הולך כל כך. אז בדרך כלל במציאות המודרנית, הילד שאין לו אבא, הולך ומאמץ אבא. אבא חינוכי, לא אבא ביולוגי. מי האבא הראשון שהוא פוגש? אבא הוליווד. טלוויזיה. צריך להבין, רבותיי, ההידבקות שיש בדור הזה, לטלוויזיה והמחשב, שהיום הממוצע של שעות צפייה של ילדים, של מחשב וטלוויזיה ביחד, זה בין 6-8 שעות ביום. תפתחו ערוצי ילדים ב-6 בבוקר, הם כבר משדרים. למה? כי יש ילדים שרואים אותם, לא כי סתם משעמם לערוץ. יש ילדים שלפני הבית ספר, מספיקים עוד איזה שעה, שעה וחצי. למה זה בא? כי הילד זקוק לחום. זקוק לקשר, זקוק למישהו שידבר איתו. מי הראשון שמדבר איתו? הטלוויזיה. שאגב, זה לא רק לילדים. רוב האנשים בעולם נכנסים לחדר מלון לבד, הדבר הראשון שהם עושים זה פותחים טלוויזיה. למה? אתה לא מתכנן לראות טלוויזיה עכשיו, לא, אני עכשיו פורק את המזוודה. אז למה אתה מליק טלוויזיה? אווירה, מישהו מדבר אליי. כלומר, הקשר הזה לטלוויזיה זה קשר נפשי, של רצון שמישהו ידבר איתך. כי אין אבא חינוכי. כי כמו שאמר הרב סתיו, אני חושב שזה, לא, הרב צוקרמן, זה לא משהו נרחש, זה משהו טבעי, מולד. הילד זקוק לאבא, הוא זקוק לקשר, זקוק למישהו שיבנה לו, שיעזור לו לבנות את האני הפנימי הזה. אז הוא לא נמצא. ואגב, זאת אחת טעויות שלפעמים מנסים להוריד שעות צפייה של ילד, מנתקים לו את השקע, זה טעות. תוסיף לו שעת חיבוק, ובזה הוא יוריד שעה. שאני לא בא להאשים, רבותיי, אני מציין עובדה. מציאות העובדתית היום זה שאם אדם באיזושהי משרה ינסה להתקרב לדלת של מקום העבודה שלו בסביבות 4-5, הוא לא ימצא למחרת את מקום העבודה שלו. אם ב-6.5-7 הוא מתקרב לדלת, אז בסדר. זה המציאות. והמציאות היא שגם שני בני הזוג צריכים לעבוד. אז לכן הילד, מה שקיים בו בדרך כלל, הילד זה גם אנחנו, משהו כלו בתוך עצמו, זה עולם של השוטה דיינוקה, זה אבא ואמא אחרים. אני יכול לתת לכם דוגמה מאוד פשוטה. שבוע שעבר הייתי בירושלים, אני עולה במדרגות של התחנה המרכזית. אני עולה והיא יורדת מולי מישהי. וככה תוך כדי ירידה, היא מחליקה במדרגה ונופלת לה הסנדל, ואני מתכופף, מרים לה את הסנדל וככה מלביש לה על הרגל. מה זה מזכיר לכם? לא לפחד ללחוש, סינדרלה. למה זה לא מזכיר חליצה? למה זה לא מזכיר לנו חליצה? אגב, הסיפור לא קרה, אני סתם נותן דוגמה. לא, לא, אני לא נסיר, ואין לי קרקרה, זה לא... רק סקודה. למה זה לא מזכיר לנו חליצה? אני לא בא עכשיו להאשים, זה כולנו. כי השוט הדי, שם זה להפך, נכון? הלוואי שזה יהיה הסיבה, שבגלל זה, זה כאילו... לא, זה מזכיר לי חליצה, אבל הפוך. אני יכול לתת לך עוד הרבה דוגמאות, שזה מיד מעורר את השוט הדי בינוקה של האבא הכי דומיננטי, אבא השנה. וזה אבא הוליווד. רבותיי, בליל הסדר, אנחנו נדרשים, ולא רק שנדרשים, מקבלים עזרה מריבונו של עולם, להיות בן חורים. בן חורים זה לפתוח את הכלא הזה. בא הקדוש ברוך הוא וגואל את עם ישראל. איזה גאולה. גאולה פיזית. זה לא הגאולה המשמעותית. הגאולה המשמעותית היא גאולה הנפשית שהאדם צריך לעבוד. אתה לא יכול לראות מחוץ לעצמך. בא הקדוש ברוך הוא ועוזר לך. בא הקדוש ברוך הוא ופותח לך את הכלא הזה שאתה נמצא בו. אדם לא יכול, אני אתן לכם דוגמה, תנסו לדמיין צבע שלא קיים במציאות. אי אפשר. אי אפשר, אתה לא יכול לחשוב מחוץ לעצמך. כל סרטי המדע בדיונים, מרים חייזרים, תמיד הם דומים לבני אדם. יש אוזניים, יש... למה? אדם לא יכול לדמיין משהו שמחוץ לעצמו. איך אנחנו חושבים על האינסוף? כי האינסוף החליט יפגוש אותנו. הקדוש ברוך הוא החליט ליצור את הקשר הזה, בזה הוא פתח את הכלא הזה שבתוכי. אני רוצה לתת לכם דוגמה, עד כמה פסח, עד כמה פסח עוסק בדיוק בנקודה הזאת. פסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום ולא שמים לב אליו. מקום מספר 6. מה זה מצרים? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור השירה להשם כי גאו גאה סוס ורפוא רמה בים וכו' וכו'. ואני קופץ לפסוק ח'. וברוח הפך נערמו מים, ניצבו כמוד נד נוזלים, כפו תאומות בלב ים. מה זה מתאר? קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, תתארו לעצמכם את הנס הזה. ים סוף נעמד, שני קירות של מים קפואים כנד נוזלים. לא יאומן. מה זה צריך לעורר אצל כל מי שרואה את זה? חזרה בתשובה. חזרה בתשובה. אתה רואה כזה נס. הרי הרבה אנשים אומרים, אם תצא בת קול, אני חוזר בתשובה. הנה הוכחה שלו. מה המצרי אומר, רבותיי? פסוק אחד אחר כך. אמר אויב, ארדוף, אשיג, החלק שלל, תמלאו נפשי, אריק חרבי טוב ישמו ידי. השתגעת? אתה נמצא רודף אחריו. הים נבקע. חומה ממינה ומשמאלה. אתה לא רואה מה קורה פה? לא, הוא לא רואה. הוא לא רואה כי הוא לא יכול לראות. האדם לא מסוגל לראות מה שלא נמצא בתוכו. הוא רואה את המים? כן. מה זה? זה גאות, שפל, זה תופעה טבעית, רעידת אדמה, זה כוח משיכה, זה נפל, זה חרטומים. זה משהו. יד השם, מה פתאום? יד השם לא נמצאת בתוכו, הוא לא יכול לראות אותה. פסח זה יד השם שבאה וגואלת את עם ישראל. לקחת לו גוי מקרב גוי, אומר המדרש, משל לאדם שמכניס ידו למהי בהמה ושולף. ככה הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. עם ישראל לא יכל לצאת ממצרים לבד. אבן עזרא שואל, שכשרודפים אחרי בני ישראל, רגע, אתם 600 אלף. גברים. עשו חישוב, זה יוצא כ-3 מיליון. תסתובבו, תלחמו קצת. מה הבעיה? 3 מיליון של אנשים מסתרים על המצרים, הם לא יבעלו? אומר אבן עזרא, הם לא מסוגלים. נפשית. סגורים, בכלא הזה שנקרא. הנפש. ולכן רבותיי, כשעם ישראל רואה את זה, הוא אומר משהו אחר לחלוטין. מה אומר עם ישראל? מי כמוך באלים השם? מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. נטית ימינך עדיב להם או ארץ, נחית בחסדך המזוג העלת, נעלת באוזך הנבא קודשך. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מחול לשבתך פעלת, השם, מקדש השם כוננו ידיך. עם ישראל רואה את היעד. כי פתאום זה נמצא בתוכו. אז הוא מסוגל לראות. יציאה מהבדות לחירות, זה קודם כל שהקדוש ברוך הוא שובר את המצרים. מצרים אלו הם מצרים שנמצאים על הנפש. פרעו זה מלשון עורף להשם. אתה לא מסוגל לראות את השם כי אתה עם העורף לכיוון הזה. אתה לא רואה אותו. בא ריבונו של עולם במצרים ופותח לך את המצרים הללו. בא ריבונו של עולם בפסח ומלמד אותך איך יוצאים מתוך עצמך. הייתי אומר יותר מזה. לא רק איך יוצאים מתוך עצמך, אלא איך מגלים בעצמך את הטבע האמיתי שלך. אני רוצה להרחיב בזה. רבותיי, לכל דבר בבריאה יש טבע שמיוחד רק לו. כל דבר בבריאה יש טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בו. הטבע בגימטריה אלוקים. הטבע זה חותמו של הקדוש ברוך הוא שטבוע. מה זאת אומרת? הוא הטביע בכל חותם, כמו שאומר רבי עקיבא לאותו אמין, ששואל העולם הזה מי בראו. אומר לו רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא, תביא לי דבר ברור, תן לי הוכחה. ואין אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? למחר חוזר אותו אמין, הרבי עקיבא אומר לו, אגב טקטיקה בחינוך, אומר לו, תבוא מחר. בוא נראה אם זה רציני השאלה שלך. למחר בא אצלו, אומר לו רבי עקיבא, הבגד הזה שאתה לובש מי עשהו? אומר לו, ההורג. אומר לו, הרי לי דבר ברור, תן לי הוכחה. אומר לו, ואין אתה יודע שהורג עשהו? אומר לו, ואין אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? נפטר אותו אמין. מהו תלמידיו של רבי עקיבא, רבנו, מהו הדבר ברור? מה ההוכחה הגדולה הזו שנתת להם? אומר לו רבי עקיבא, כשם שהבית מעיד על הבנאי והדלת על הנגר והבגד על ההורג, כך העולם הזה מעיד על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו. מה זאת אומרת? תסתכל בטבע, תראה שכל דבר טבוע בו טבע מסוים. חתול יש לו טבע. מה הטבע שלו? לעשות מיהו, לאהוב חלב ולרדוף אחרי עכברים. זה הטבע שלו. לעכברים יש טבע. אוהבים גבינה, אגב זה לא נכון, זה רק בסרטים המצוירים, בפועל הם לא אוהבים גבינה בכלל, מניסיון בצד עכברים. הם רודפים מחתולים, הם מפחידים את אשתי, זה הטבע שלהם. זה הטבע שלה, גם. עכשיו, ההבדל אגב בין בעל חיים לאדם, זה שלבעל חיים אין אפשרות לא לנהוג על פי הטבע שלו. אדם יש לו אפשרות, אדם יכול להתנהג ככלב. יש לו אפשרות. מה הטבע של האדם? יש לו טבע. אבל יש עוד בריאה, שזה עם ישראל. יש חמש מדרגות בבריאה. דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. ישראל זה מדרגה בפני עצמה. אגב, אין מעבר במדרגות. אין מעבר במדרגות. פרה שמתה לא הופכת להיות פרח. אדם שמת לא הופך להיות סוס. ישראל שמפסיק להיות ישראל לא הופך להיות גוי. תמיד יורדים לתחתית של התחתית. למטה ללמטה. פרה שמתה הופכת להיות אפר. אדם שמת אפר. ישראל שמפסיק להיות ישראל מתנהג כמו אפר. מה הטבע הזה של עם ישראל? מה הטבע? החתול יש לו טבע. מה הטבע של עם ישראל? יש לו בחירה חופשית אם להתנהג ככה או לא, אבל יש לו טבע. יש חמש מידות בטבע הישראלי. רחמנים בני רחמנים, ענבים בני ענבים, ענבה כלפי ריבונו של עולם, מאמינים, בישנים גומלי חסדים זה בתוך רחמנים, מאמינים בני מאמינים, נביאים בני נביאים, קדושים בני קדושים. אלו הם חמש מידות שהם הטבע הישראלי, הם הטבע שלנו. בפסח רבותיי, ריבונו של עולם פותח לנו פתח. בוא אני אעזור לך לצאת מתוך הכלא הפנימי הזה שאתה נמצא בו. שפעם קוראים לו סוס ורוחבו רמה בים, פעם קוראים לו הוליווד, פעם קוראים לו סטלין. כל דור לפי הטבע סוגר אותך. בוא אני אעזור לך לצאת ממנו. ומה אתה תלך עכשיו ותגלה? עכשיו תתחיל לספור. תתחיל לספור. עד שתגיע לאיפה? למעמד הר סיני. מה קורה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני נתגלה לעם ישראל הטבע האמיתי שלו. מה הטבע האמיתי שלו? איך אני אמור להסתכל על העולם? מה אני הייתי אמור לזהות כשהייתי רואה אדם שמחזיק רגל, סנדל של מישהי? סינדרלה או חליצה, מה היה הטבע הפנימי שלי היה צריך לומר לי? את זה קיבלנו במעמד הר סיני. לכן אומרים חז"ל, סיני מלשון שנאה. שנאה ירדה לעולם, האנטישמיות התחילה במעמד הר סיני. למה? כי באותו רגע הטבע הישראלי הופרד לחלוטין מאומות העולם. אין יותר מעבר בין המדרגות הללו, אין יותר מעבר בין אומות העולם לישראל. נגמר. סגור ומסוגר. רבותיי, פסח זה יציאה מהכלא אלא להיות בן חורין. ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אני רוצה להסביר את זה. וזה מה שהמשנה באבות אומרת, מקום מספר 8, אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, ואני רוצה לקפוץ, ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקראי חרות, אלא חירות. הרבה פעמים שחזל אומרים, אל תקראי זה אלא זה, אין הכוונה לשנות, כי אם הם רצו לשנות, היו משנים. אל תקראי בנייך אלא בונייך. הרגע, לא לומר יותר בנייך? לא, הכוונה שזה מגלה את זה. זה חרות על הלוחות, כי זה חרות בתוכך, וזה מה שייתן לך את החירות. ואני רוצה להסביר את זה. המצוות זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי. זה הטבע שלי. הטבע האמיתי של אדם יהודי זה לקיים תורה ומצוות. זה הטבע האמיתי שלו. כמו הטבע של החתול לילל, זה הטבע האמיתי של עם ישראל. לרוב, אנחנו לא מקיימים תורה בצורה הזאת. אני אתן לכם דוגמה, סיפור שסופר פה על ידי הרב רפי פוירשטיין, מבחן זיכרון בר ברב ראשון, נראה מי זוכר. הרב רפי סיפר, הרב רפי פוירשטיין, רב בארנוף, תמיד חכם גדול, בן של פרופסור פוירשטיין, מכון פוירשטיין, סיפר שניגש אליו תלמיד, ניגש אליו סליחה בחור, 19, אומר לו הרב, יש לי בעיה. מה הבעיה? החלטתי להפסיק לשמור תורה ומצוות. אני לא רוצה יותר להיות דתי. אבל אני רוצה שתעזור לי. איך? תספר את זה להורים שלי. אתה בקשר טוב איתם, תספר אתה להורים שלי שהחלטתי להוריד את הכיפה. מלכוד לא פשוט לרב. תגיד לו לא, סגרת את הדלת. תגיד לו כן, עזרת לו לצאת. מה עושים? אמר לו הרב רפי דבר עצום. אמר לו, תשמע, בסדר, אני אעזור לך. אני אספר להורים שלך, אבל בתנאי אחד. מעכשיו, אם ישאלו אותך אם אי פעם היית דתי, תגיד שאף פעם לא היית דתי. החלטת להיות חילוני 100%. ישאלו אותך אם אי פעם היית דתי, תגיד לא הייתי דתי. פתאום הוא נזדעזע, מה פתאום, למה הייתי דתי? זה התנאי אתה רוצה? לא, אבל הייתי דתי עד עכשיו, למה שאני אספר את זה? שאלת הרב רפי, תגיד לי, שבת שמרת? בוודאי ששמרתי שבת. תתאר לי את השבת שלך. חזרנו בית הכנסת, אכלנו, שתינו, קראנו עיתונים, אכלנו גרעינים, ישנו. אומר לו, אתה בעצם אף פעם לא קיימת שבת. תתאר לי את התפילה שלך, התפללת? לא יודע שהתפללתי, כל יום 7:30 בישיבה, תתאר לי את התפילה. אתה בעצם אף פעם לא התפללת. אני ברשותכם אומר משפט קשה. הרבה פעמים אנחנו לא אנשים דתיים. אנחנו חילונים עם כיפה, או חילונים עם זקן, או חילונים עם שטריימל, או חילוניות עם כיסוי ראש. כי המצוות זה מעטפת ולא פנימיות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, שהתורה היא עסק. היא הפנימיות הטבעית שלו. זה הטבע שלו, אתה מקיים שבת לא כי יש מצווה לקיים שבת. כי אם אני לא אקיים שבת, אני לא חי. זה הטבע שלי, אני לא יכול שלא. אני מתפלל לא כי שמו אותי בבית הכנסת. לכן אגב, המבחן האם ילד למד להתפלל, זה לא אם הוא מתפלל שחרית, מנחה וערבית. זה האם לפני שיש לו איזה רעיון עבודה חשוב, כשהוא ילד בן 35, האם הוא עוצר 5 דקות לפני הרעיון עבודה, אחרי שהוא התלבש וחשב מה הוא יגיד ואיזה קורות חיים הוא נותן, האם הוא עוצר רגע, יושב, עוצם את העיניים ומתפלל? האם התפילה זה הטבע שלו? אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, הכוונה שהפנימיות שדרכה הוא מסתכל על העולם היא פנימיות של תורה. בן חורים באה התורה ואומרת לך, אתה רוצה להיות בן חורים? אתה רוצה לדעת מה זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? תצא מהמצרים שלך. אני לא יכול. הקדוש ברוך הוא פותח לך פתח. בליל הסדר אין מזיקים. בליל הסדר יש השכחה פרטית של ריבונו של עולם על כל אחד ואחד. הקדוש ברוך הוא בא ופותח לך פתח. לאן? בוא אני אגלה לך את הטבע האמיתי שלך. אמרנו, הטבע של האדם בנוי שוטה דיינוקה בשוקה עוד אהבוה עוד אימה. אבל שלושה שותפים לו לאדם. אבא, אמא וריבונו של עולם. הטבע של ההורים הוא נמצא שם, זה ראי אחד. אבל הטבע תמון עוד מלפני כן, זה חמש מידות שהקדוש ברוך הוא תמן בנו בהר סיני. ולכן רבותיי, דווקא בליל הסדר אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. על מה דיינו? דיינו על הטבע, שיצאנו מהעבדות המצרית הזאת, מסוס ורחמו רמה בים, שהיא מצרית כל כך סגורה, שכשהם רואים את הים נבקע, מה הם אומרים? אריק חרבית או ישם מוידים, מה אתה השתגעת? הוא לא יכול לראות אחרת. פה בא הקדוש ברוך הוא ומוציא אותך, ונותן לך ללכת. והגדת לבנך ביום הזה, זאת מצווה שחייב גם אדם שאין לו בנים. אז מה יעשה? אם אין מי שישיר מה נשתנה, מה הוא עושה? שואל הוא את עצמו את השאלות. כי והגדת לבנך, זאת מצווה ללמד. אבל זה רגע של הסתכלות במראה. בוא נראה רגע. מי אנחנו? בוא נסתכל. מי אנחנו? וזה הטבע האמיתי של האדם. ונגמר לי או שיש לי עוד שלוש דקות או שתי דקות? טוב, אז אני צריך שתי דקות לסיים, אז אני אסיים שתי דקות. אבותיי, יש כלל בהלכות עבדה, אם אני מאבד עכשיו את השעון הזה ואתם מוצאים אותו, אתם צריכים להחזיר לי אותו על ידי סימנים. ואם אין לי סימנים, לא מחזירים לי אותו. לא מחזירים, כי לא מחזירים לי סימנים, אלא אם אני תלמיד חכם. תלמיד חכם מחזירים בתביעת עין. מה זה תביעת עין? תביעת עין זה אומר, אני יודע שזה שלי. איך אתה יודע שזה שלך? מה הסימנים? לא יודע, אני מזהה שזה שלי. אגב, כולנו מזהים את החפצים שלנו ככה. אתה הולך לחניון, הרכב שלך חניתות. איך אתה מזהה שזה הרכב שלך? אני רואה, זה שלי. לא, אין לי סימנים בדיוק. אם אני אחקור, אני יודע שיש לי סימנים. כבר עוד מעט פסח, כבר שנה מאז שטפתי אותו, עוד ישר איזה לכלוך של הסרט הכתום, אני אזהה. אז למה רק לתלמיד חכם מחזירים את זה? שתי סיבות. אחת, כי תלמיד חכם לא חשוד בגזל. אז אם הוא אומר, כן, אני יודע שזה שלי, אז הוא יודע שזה שלו. אבל סיבה אחרת יותר גדולה. מה זה תביעת עין? תביעת עין זה האינסטינקט הפנימי שלי שאומר לי, זה שלי. זה לגבי חומר. אבל האמת שיש לנו אינסטינקט פנימי גם לגבי רוח. גם לגבי מוסר, אברהם אבינו, כליותיו נעשו לו רבותיו, והפנימיות שלו התגלתה והוא קיים את כל התורה כולה. זה הטבע האמיתי. שאתה דרך הפנימיות שלך, הכל יוצא החוצה. אנחנו רגילים בעולם שלנו, רבותיי, להילחם באינסטינקט הפנימי הזה. המדע בא ואומר לך, אתה מרגיש משהו בפנים? אל תתייחס לזה, זה שטויות. אתה אומר, אני מאמין באלוקים, ישאלו אותך, תביא הוכחה. אין לי הוכחה, אני מרגיש. לא, אל תתייחס לזה. זה לא, אין לזה תוקף. היו עוצרים אישה ברחוב לפני 10 שנים. יש לי 6 דקות. בסדר, אני מסיים עוד דקה. היו עוצרים אישה ברחוב לפני 10 שנים. אפילו לא יהודייה. היו שואלים אותה, גברת, את תהיה מוכנה ללכת עם חולצה שנגמרת פה? היית אומרת, מה פתאום? למה לא? לא יודעת, אני מרגישה בפנים שזה לא נכון. באה אופנה ואומרת לה, לא, התורה, החוש הפנימי שלך הוא סתם, זה חוש פרימיטיבי, זה לא... אל תתייחסי אליו. ככה אנחנו גם מקלקלים ילדים. ילד רואה פעם ראשונה אדם מרביץ למישהו בטלוויזיה, אומר, אבא, למה הוא מרביץ לו? לא, לא, זה לא, זה בסדר. זה בכאילו, זה בצחוק, זה הוא מגיע לו, זה. קלקלים את החוש הפנימי. אם אנחנו מבינים שהחוש הפנימי הוא קודש, זה הטבע. תלמיד חכם מחזירים לו בתביעת עין מכיוון שהוא גידל את הרגש הזה. הוא גידל את התביעות העין הזאת, ככה מסביר הרב קוק. הוא רגיל לתת לחוש הפנימי שלו, לטבע הפנימי שלו, לצאת החוצה ולהופיע. ואז קיום המצוות, ראיית העולם שלו, הכל יוצא מתוך הדבר הזה. רבותיי, פסח הוא ראשון לחודשי השנה. הוא ראשון למועדים. הוא הראשון והבסיס להכל. כי הבסיס להכל, איך אתה רואה את העולם, איך אתה רואה את ילדיך, איך אתה רואה את התפילה שלך, איך אתה רואה את אשתך, איך אתה רואה את החבר שלך, זה מה שיש לך בפנים. בפסח באים ועוזרים לך שמה שיהיה לך בפנים זה הטבע האמיתי שלך. שתהיה בן חורין מהטבע הלא האמיתי שלך. מהמצרים של מצרים שסוגרים אותך. ותגיע להיות בן חורים של עוד 49 יום של מתן תורה. שתהיה בן חורים שיש לך עסק עם התורה. שהתורה זורמת מתוכך, כמו עסק. שיש לו עסק, אז הוא כל הזמן רואה את העסק שלו. כל דבר הוא יפרש. הוא רואה אדם מוכשר, הוא יגיד, אני יכול להכניס אותו לעסק שלי. הוא יראה איזה מבצע, הוא יגיד, אני יכול להכניס את זה לעסק. הכל הוא יראה את זה בעיניים של העסק. זה הכוונה שיש לך עסק עם התורה. ולכן רבותיי, אמרו חז"ל, מקור מספר 9, ובזה נסיים, מתניתין רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח מצה ומרור. פסח על שומה שפסח המקום על בתי אבותינו. הקדוש ברוך הוא בא והוציא אותך. בא ופתח לך את הפתח. מצה על שומה, על שום שנגלו אבותינו ממצרים, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. מה הקשר בין נגלו לבין בצק? למדו להבחין בין העיקר לתפל, בין העיסה לבין השיעור שבעיסה, בין האמת של הטבע הפנימי שלי לבין משהו האבא ההוליוודי, הסינדרלה, הכל המצרים המודרניים. מרור על שומה, על שמררו המצרים את חיי אבותינו, אבל גם אותך. כי המצרים זה המהות שלהם, הם מצירים על העולם. רבותיי, להיות בן חורים בפסח, זה לא לשבת על קריות ולא לאכול צלעות כבש. להיות בן חורים בפסח פירושו להתנתק מהמצרים המודרניים ולחזור אל הטבע הפנימי האמיתי שלנו, של חמשת המידות של עם ישראל שהלכו ויופיעו בהר סיני. פסח כשר ושמח. אנחנו נצא החוצה עד ש... לא, נחכים פה. אני לא קובע פה.
ממש לא. היות וזה מסובך וזה, אנחנו לא נותנים מתנה לרב כהן, כי שמענו שזה מסובך, אז... אז עוד...